כן, בפסקה שמתחילה, עניין שמחת פורים. כלומר, למה בפורים יש את העניין של שמחה? כן? באופן מיוחד. לא התכוונו, אבל כך יצא, נו. אתם רואים, הכל מכוונים מהשמיים כנראה. באמת זה לא תלוי בנו. עניין שמחת פורים. מה אם כן עניין מיוחד בפורים דווקא לשמוח? צריך להבין כמובן את התוכן של השמחה, את משמעות המילה שמחה, כדי להבין למה היא מיוחדת דווקא לפורים ולא לכל זמן אחר. עניין שמחת פורים נראה, והנה בש"ס, תענית ט"ו, לא הכל לאורה ולא הכל לשמחה. צדיקים לאורה וישרים לשמחה. לכתיב אור זרוע לצדיק ולישרים לב שמחה. פירש רש"י, ישרים עדיפים מצדיקים. כלומר, לפי הפסוק הזה אנחנו שומעים שישרים הם עדיפים מצדיקים, כי כתוב, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. כן, יש הבדל בין אור ושמחה, בין צדיק וישר. במה ההבדל? נראה הפירוש, בצדיק נקרא, מי הוא הצדיק? בצדיק נקרא מי שבא מעשה לידו, וקפה את יצרו וניצל כעניין יוסף הצדיק. וכן, מי הוא הצדיק? הצדיק הוא הבינוני. מה שנקרא, אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי. כלומר, בתוך תוכו פנימה הוא שומע שתי קולות. וכל קול בקרבו הוא קול גדול. מצד אחד, יצר הטוב, שאומר לו, אל תחטא, והוא לא חוטא. הוא אכן שומע בקולו של יצר הטוב ולא חוטא. אבל הוא לא נקי מיצר הרע לגמרי. למה? כי גם יצר רע, אם כי לא מצליח להביא אותו לידי חטא, אבל ליבו נוקף, מה שנקרא, הוא לא עושה את העבירה, אבל בתוך תוכו הוא מרגיש תחושה של לחץ. זה נקרא צדיק, כי הוא מצדיק את הטוב ולא את הרע. כלומר, הוא מצדיק אותו הלכה למעשה. כלומר, הוא עושה את הטוב בפועל, והרע לא בא אצלו לידי ביטוי. איפה נמצא הרע? הרע נשאר כבוש בתוך הנפש, אבל במערכות ההכרה. זה בתוך ההכרה. כן? הוא לא מצליח להרחיק את הצפוני לארץ צייה, הוא לא מצליח לסלק אותו, אלא הרע, כן, מצלצל בתוכו. הוא מצלצל, אם כי הוא לא שומע בקולו. הוא לא מגלה אותו מן הכוח אל הפועל. משאיר אותו רק בכוח. זה הצדיק. זה מה שנקרא הכובש. הוא כובש את יצרו, או בשונו של המסיעת ישרים, שילך אחרי החוכמה ולא אחרי יצרו. כלומר, כן? הרמח"ל מדבר על הזהיר, הוא אומר, מה ההבדל בין הזהיר והנקי? כן? ואתה תראה ההפרש שבין הזהיר והנקי. הזהיר, הוא הולך אחר החוכמה ולא אחרי יצרו. אבל יצרו בכל זאת לא פוסק מלנדנד לו בפנים. הוא מרגיש את נוכחותו. הוא מרגיש אותו בפנים. למה הדבר דומה? אדם שיש לו נחש בתוך ביתו. אז הוא לא מסוגל להרוג את הנחש הזה, אבל הוא יכול לבודד אותו באחד החדרים. על ידי שהוא מבודד אותו באחד החדרים ונועל את הדלת, הוא יכול להסתובב בשאר חדרי הבית, בצורה חופשית. אבל החדר הזה לא יכול להיכנס. החדר הזה עדיין יש שליטה של הנחש. כך גם הצדיק. הוא מצליח לגרש את הרע מהחדרים היותר מעשיים. בחדרים היותר מעשיים שולט הטוב, שם שולט הטוב, הוא עושה את המעשה הטוב, נמנע מן העבירה, אבל בחדרים הפנימיים, בתוך ליבו פנימה, כן, ברבדים היותר עמוקים של הלב, במחשבת הלב, יצר הרע מצוי ומצוי. ולמען האמת, מציאותו של יצר הרע, אם כי בפועל הוא לא מתגלה, אבל הוא קצת מאפר באפר גם את העשייה הטובה. זה דבר שיכול לפגום בכוונה, למשל, כוונת המעשה. אם כי המעשה הטוב נעשה, יצר הרע לא יכול לחבל ולא יכול לסכל את המעשה הטוב, אבל יש לו מעורבות במעשה הטוב מצד פגימת הכוונה. הוא פוגם בכוונת המעשה. יכול להיות שאותו צודיק שעושה את המעשה הטוב, הוא יעשה אותו בכוונה לגרמי, כוונה לעצמו למשל, לא בשביל הכלל, לא לכבוד השם יתברך. כלומר, חותמו של יצר רע, הנסתר, כן? הוא מתגלה בתוך המעשה בפגימת הכוונה למשל. אבל הדגש פה הוא שהמעשה הרע לא נעשה. כן? ליבה לפומה לא גליה. כלומר, כוונת הלב של יצר רע לא מתגלה בחוץ בצורה מעשית, רק ברשמים של פגימת הכוונה. כן. 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 יש לנו כל כך הרבה דוגמאות לזה. כל כך הרבה דוגמאות למצב של הבינוני. כגון אנה, בינוני. ככה מערב. כל ספר התניה הוא בעצם מבוסס על מדרגת הבינוני. כולנו בינוניים, כן? יש בתוך הבינוני גם מדרגות על גבי מדרגות. אבל כולנו בינוניים בבחינת אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי. מצד אחד, אוי לי מיוצרי שציווה עליי שלא לעשות, לכן אני לא עושה, אבל אוי לי מיצרי שנוקף בקרבי לעשות. אז איך אני יוצא ידי חובת שניהם? כן? איך אני יוצא ידי חובת היוצר והיצר? ידי חובת היוצר בזה שאני נמנע מן הרע. ידי חובת היצר בזה שבכל אופן אני נותן לו מקום בלבבי. זה מה יש, כרגע, זה מה יש. בכל אופן, זה צדיק, זה נקרא צדיק. זה מדרגת הצדיק. הוא מצדיק את הטוב. הוא מצדיק את הטוב, כן, בהישפתו מול יצר הרע, כן? הוא מצדיק אותו הלכה למעשה, כן? אבל בפנימיות הלב עדיין אין ניקיון גמור. נקרא את זה עוד פעם בלשונו. נראה הפירוש, בצדיק נקרא מי שבא מעשה לידו וקפה את יצרו. כן, כמו קפה כלי על הנחש. הוא קפה כלי על הנחש. הנחש כרגע הוא, תחום הפעולה שלו מצומצם, כמו שאמרנו, כי הוא נתון בתוך הכלי, אבל מתחת לכלי הוא חי ונושם. כמובן מחפש את ההזדמנות להיחלץ מתחת לכלי. ברגע שמישהו יפתח את הכלי, ודאי שהוא יצא משם, לפתח חטאת רובץ, החטאת, כוח החטא, רובץ, כן? כרגע הוא אמנם רובץ, נכנע, זה נקרא רובץ. לפתח חטאת רובץ, הוא כנוע אמנם, הוא רבוץ וכנוע, אבל הוא מחכה לפתח הקטן ביותר שהצדיק יפתח לו. איזשהו החלשות בכפייה, איזשהו הרמת כלי ולו הקטנה ביותר, והנה מיד הוא כבר נכנס פנימה, כן? ומתפשט, כן? בשטח גדול יותר. וקפה את יצרו וניצל, כי עניין יוסף הצדיק, כן? וינח בגדו בידע, וינוס החוצה. גם יוסף הצדיק, היה לו התמודדות מאוד קשה עם היצר, עם אשת פוטיפר, שגירתה אותו ופיתתה לו את הדבר עבירה, כן? לשכב אימה, להיות איתה. יוסף ודאי בתוך תוכו יש לו, כן? יש לו בהחלט מאבק גדול מאוד. אומרים חז"ל שדמות יוקנו של אביו יעקב נראתה לו בחלון, ואמר לו יעקב, רצונך שתהיה כתוב עם אחיך בחושן, או שתיכתב לדורי דורות כרואה זונות. כן? בעצם שני הקולות האלה של יעקב זה שני קולות שנמצאים בתוך האדם עצמו. יצר הטוב אומר, רצונך שתהיה כתוב על החושן, רצונך, כן? שתופיע כאישיות חשובה ששייכת לקדושה שנמצאת את ליבו של אהרון בקודש הקודשים ביום הכיפורים, זה החושן, רצונך בזה, או שרצונך שתיכתב כרואה זונות, כלומר, כמי שנתפתח אחר יצרו והלך ליהנות הנאת שעה, הנאת רגע, כדוגמת אליעזר בן דורדיה, שלא הניח שום פרוצה בעולם שלא בא אליה. הוא היה הולך למקומות מאוד רחוקים, למשובחות שבהן. כן, אתה רוצה להיות כזה או כזה? זה הכל שאנחנו שומעים בתוכנו, והבינוני מכריע ואומר, אני רוצה על החושן, וינח בגדו בידה. זאת אומרת, הוא מוותר משהו בשביל היצר, את הבגד, את הצד החיצוני הוא נותן ליצר, וממלא את עיקרו, שזה המעשה, כן, הוא מכניס לרשות הקדושה. זה מה שאמרנו, כן, שהצדיק הוא למעשה, את תחום המעשה, הוא נותן ליצר הטוב, אבל הוא לא יכול, הוא לא יכול לכבוש מיד היצר רע את הרבדים הפנימיים יותר. הרבדים היותר פנימיים ועמוקים ועדינים, שם עדיין ממשלת היצר היא קיימת. היא קיימת. כן, לא נדבר על הנשמה. אנחנו מדברים על רבדים פנימיים, אנחנו מדברים על רבדים פנימיים בעולם המודע. בעולם המודע. העולם הלא מודע, המופשט, כן? הנשמה, שם אין כניסה ליצר כלל וכלל כמובן, לא על זה מדובר. זה גן נעול, מעיין חתום, אחותי קלה, זה הנשמה, כן? שנקראת אחותי, קדוש ברוך הוא מכנה אותה אחותי, כן? אז היא נקודה גנוזה לחלוטין, שם יצרה לא נוגע בכלל. אבל בתוך מערכות הכרה, במרחבי ההכרה של האדם, יש רבדים שיצרה עדיין, כן? מורגש שם בפנים, כמו שבאמת הזכרת, עליון, אמרת יפה, שבאמת, שאדם נמנע עם מעשה רע, הוא מרגיש בתוך תוכו שיש לו נקיפה פנימית. מאיפה הנקיפה הזו באה? לאיזשהו אזור פעילות של יצרו. זאת אומרת שהוא קיים. אוקיי. אז כמו יוסף הצדיק, וקפה את יצרו וניצל, כי עניין יוסף הצדיק. אבל ישרים, מי זה אותו הישר שלא מפריעים לו לסלול לדרכו לשם יתברך? לא דרך עקומה, יש לפעמים שאנחנו סוללים דרך, כן, במקומות טופוגרפיים קשים. אפשר לראות את זה, יש קטע של הדרך שהוא ישר, כי שם המבנה הטופוגרפי לא הפריע לנו למתוח את האספלט ישר. אז פתאום מזדקר איזה אר ענק, מה שאנחנו נתחיל לחצוב מתחת או נסלק את האר? לא. אז עושים אותו במעלה האר, ואז שוב הוא חוזר למישור. ויש צורת צלילה כזו, באזורים טופוגרפיים קשים. הצדיק, הדרך שהוא סולל, היא דרך שיש לה חלקים מישוריים וחלקים מעוקמים. כי הוא לא מצליח לסלק או לסלול דרך במעקשים שיצר הרע בונה לו, כמו שאמרנו, בעיקר בעולם הלב. כן? שזה השטח הטופוגרפי המסובך והקשה, עולם הלב של האדם. סיורי הלב הגסים, תאוות ויצרים, כן? ששם זה המרבץ של יצר הרע. אז אם כן, המקומות האלו קשה לנו מאוד לסכל ולפלס אותם. אז שם אנחנו ככה מתפתלים. אבל הישר הוא זה שעשה את העקוב למישור, והיה העקוב למישור. אותם המקומות שהם עקובים, כלומר עקומים, נמוכים, ירודים, שפלים, הוא הופך אותם למישור. גם שם ממשלת היצר הטוב קיימת, כן? ליבי ראה הרבה חוכמה, הלב גם הוא נכבש על ידי הטוב. זה מצבים עתידיים, צדיקים יכולים לזכות לזה. צדיקים, מי שהיה צדיק, כן? איך אומר הרב? אומר הרב שיש, כן? בראות התשובה, פרק י' פסקה א', אומר שיש מצב שצדיקים הם מתעלים ממדרגת הצדיקות ומגיעים למדרגת בעלי תשובה. בעלי תשובה זה מדרגת הישר. בעלי תשובה זה אדם שממשיך לסלול לדרכו, והפעם יותר עמוק, הפעם הוא מסלק את ההר, סולוס סולו המסילה, הוא מסלק גם את ההר, גם את אותם חלקים שלא הצליח לזכך ולטהר, גם אותם הוא מתחיל להמיס, לפורר, לפרק, להשליט שם את הטוב. זה אותו מצב שצדיקים גמורים עולים להיות במדרגות של בעלי תשובה. אז זו עבודה מאוד מאוד פנימית ועמוקה של צדיקים גדולים. אגב, אני חייב לומר שלפעמים אנחנו זוכים אולי קצת לחוש משהו מן הישרות הזו בתחומים מסוימים אולי. ששם המלחמה פחות נטושה, אנחנו מרגישים ששם דווקא שליטת הטוב הוא לא רק בחיצוניות, אפילו קצת בפנימיות. אפילו הלב לא נוקף. יש דברים כאלו. שטבענו נוח באותו העניין, אדם שהוא בעל טבע נוח של חסד או של ענווה, הוא יכול להרגיש שיצר רע גם מאפשר לו להיות ענב בפועל וגם בפנימיות, באיזשהו מידה. לאו דווקא בגלל עבודה, אלא בגלל שבטבעו הוא נוח למידה הזאת. כן, העבודה היא יותר קשה, אבל אם אדם יתברך וחונן בכוח הנפשי הזה, הוא יכול להרגיש איזשהו קצת הטעם של הישרות הזו שאנחנו מדברים עליה כאן. יש לי מושג אם אנחנו מדברים. כן. על הרגשת הלב.
אבל כאילו, ישר מישהו שעולה חשב, כאילו, חותך
חשב ויחד. זאת אומרת, אני אעשה איתך חסד. אני אביא לך משלוח מנות, אבל בתוך תוכי אני ארגיש, יש לי עדיין קפד עליו, אני? הקבלן. הוא בנה לי את הבית עקום. הוא שם לי דלתות לא בסדר. כן? יש לי דליפה מהתקרה. אבל הגיע פורים. אז אני מביא לו משלוח מנות. לקבלן. אני מביא לו משלוח מנות. אני נותן את המנה, חייך. אבל בתוך הלב, אני מרגיש שעדיין האהבה היא לא גמורה ושלימה. זאת אומרת, יש פה מעשה, אבל אין פה לב. יש פה חסרון. כן? כן. זה נוגע לתחושות מאוד עדינות. מאוד עדינות של קנאה, כעס, כל מיני. כן? ואנחנו מרגישים את זה בתוכן. אבל ישרים הוא שנתיישר בו כל עקום. והפך חשוכה לנהורה ומרירה למתיקה. כן, פה מרמז על המדרגה של ההמתקה בחסידות. זאת אומרת, מדרגת ההמתקה היא מדרגה שבו לא רק שהצלחתי לסלק את הרע, לדחוק אותו ולקפות אותו, אלא כרגע הפכתי את הנחש לחיית מחמד. וכיתתו חרבותם לעתים, את כל כוח החרב והחורבן, אני הופך אותה לעתים לכוח בונה ויוצר. זה המעלה יותר גבוהה. כלומר, ההבדל בין בינוני, בין כובש לבין ישר, מה הוא? הכובש מבחין ברע, אבל לא מצליח להשתמש ברע לטוב. ונער קטון נוהג בם, שלעתיד לבוא, שנער קטון הוא ינהג את השברים. השור, כוח היצר זה כוח חזק מאוד, אבל קשה לתפוס אותו בקרנב. אז מה עושים שאי אפשר לתפוס את השור ולחרוש איתו? לפחות נזרים ממנו, נזרים ממנו. יש מקרים שאפילו יורים לו ברגל כדי שלא יוכל לרוץ, או מסתמים אחת מעיניו. זה בדרך כלל הפעולה שאנחנו עושים ליצר הרע במדרגתנו. זה מידת הפרישות למשל. מידת הפרישות מה היא עושה? היא מצמצמת את הפעילות היצרית למינימום, ובזה היא מבטיחה איזושהי הבדלה בין הטוב ובין הרע. אבל זה לא טוב. כי על ידי זה שאני חונק את יצר הרע, אני חונק הרבה כוחות חיים טבעיים. אז אני מפסיד מזה גם בעבודת השם יתברך. עבודת השם יתברך יותר אנמית, יותר רדודה, יותר חיוורת. למה? כי חסרים כוחות טבעיים בעבודת השם. מדרגת ההמתקה מהי? לקחת ויגזול את החנית מיד המצרי. לגזול את החנית, לגזול את הכוח מיד היצר, להשתמש בכל הכוחות היצריים לעבודת השם. כל כוח הסקרנות, כל אש הסקרנות, כל אש השנאה, כל אש הגאווה, כל אש הקנאה והנקמה, כל הכוחות הנפלאים האלו הם כוחות שנחוצים מאוד לעבודת השם. מאוד נחוצים. אוהבי השם סינורה, פנחס קם וקנאה, כל הכוחות האלו שלהם ערך עצום. אבל זה שייך למדרגת ההמתקה. אם כן, אנחנו מתחילים במדרגת ההכנעה. משם אנחנו עוברים למדרגת ההבדלה, שאנחנו מבדילים בין טוב ורע. אנחנו אומרים, יצר הרע הוא רע, יצר הטוב הוא טוב. אנחנו מבדילים ביניהם. השלב השלישי, אחרי שהבדלנו, אנחנו חוזרים וממזגים ביניהם. זה שלב ההמתקה. הכנעה. הכנעה זה שלב שבו אדם אומר לעצמו, כן, כן, זה כמו אדם שהיה עבריין גדול. המשטרה תפסה אותו, שמה אותו בכלא שנה. זה שלב ההכנעה. אתה כלום, תראה, תראה. אתה קם בבוקר לחדר מלא עכברושים וג'וקים, תראה מה אתה שווה. כן? אותו בריון, כן? עכשיו הוא בכלא. זה נקרא הכנעה. שמעתי לא פעם סיפורים של אנשים כאלו, שבמהלך 8-9 חודשים שהיו בכלא באר שבע, בכל מיני בתי כלא נוראים כאלו, הם מחבלים וגנבים אגרועים, מנסים ורוצחים. אחרי 8 חודשים התחילו להניח תפילים. אחרי תקופת ההכנעה הזו, פתאום ראו מים שווים. זה תקופת ההכנעה. שאדם הוא בעצם מרגיש אפס. כל הכוחות שלו, תסתכל מה עשו ממנו. אחרי שהוא עובר את תקופת ההכנעה, הוא יכול לבוא להבדלה. להרגיש שבתוכו יש טוב ויש רע. אבל הוא עדיין לא מתקרב לרע. יש טוב ויש רע. זו הבדלה מאוד חריפה. והוא מכנה רע כוחות כמו תאוות אכילה, תאוות הממון, תאווה מינית. כל זה הוא מכנה רע. הוא עדיין מכנה את זה רע. הוא לא מסוגל להתקרב לכוחות האלה. הוא לא מסוגל. הוא מבדיל ביניהם. מה? כן, אבל הוא לא יכול להתקרב אליהם עדיין. הוא עדיין מבדיל ואומר יש טוב ויש רע. אחרי השלב הזה, מתחילה המתקה. הוא מתקרב לכוחות האלו הטבעיים, ומתחיל לעשות בהם שימושים חיוביים. זה נקרא תקופת ההמתקה. זה הישר. התקופות האלה מתמשכות על פני כל חיי האדם. הן לוקחות עשרות עשרות שבשנים. כן? תקופת ההכנעה יכולה לקחת זמן. לא נוח להיכנע. אדם בדרך כלל חושב שהוא מסוגל לעשות ההמתקה כבר בהתחלה. ואז הוא מתקרב לכוחות טבעיים, מצד יצר הרע הטבעי שבקרבו, הוא מתקרב לכוחות האלו, מנסה להשתמש בהם ונופל. הם מפילים אותו, כי הם לא מבוררים עדיין. לא הייתה עדיין את פעולת הבירור שהיא ניקוח ההבדלה. פעולת ההבדלה היא פעולת הבירור של תפקידי היצר הטוב ותפקידי היצר הרע. זה ההבדלה. כן? מכיוון שהוא לא עבר את ההבדלה בצורה רצינית, כן? לכן הכוחות הטבעיים מפילים אותו. אבל כל אחד ואחד חייב לעבור באיזשהו מידה הכנעה, הבדלה והמתקה.
אבל מה זה, אני אקח אדם לעצמו גם אותו?
ודאי, גם אז. כן, גם אז. האמת היא, תלמוד, זה הרב פנטסטי. האמת היא, טוב, התפלא באמת שלא שאלתם. כן, אבל האם אפשר להגיע להמתקה בעולם הזה? התשובה היא לא. זה מצב תיאורטי. אפשר קצת לטעום את הטעם של ההמתקה בדברים מסוימים, במדרגה מסוימת, אבל ההמתקה במלואה היא לא תתכן בעולם הזה, רק לעתיד לבוא. כן? לעתיד לבוא שהקדוש ברוך הוא שוחט את יצר הרע, כן? מה זה שוחט אותו? מיתיר אותו לאכילה. כן? שאכילת יצר הרע היא לא אפשרית בלי שחיטה. מי שוחט את היצר הרע? מי מסוגל לשחוט את היצר הרע בצורה קשירה, בצורה שתכשיר אותו לאכילה? רק הקדוש ברוך הוא. בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. התורה היא מטבלת את יצר רע, כלומר, כמו מאכל תפל ומר, שאי אפשר לאכול אותו בלי תבלין, בלי תבלין. התורה היא תבלין של יצר.
אבל אם שמראה אותו, זה
בראה
אותו
לשם כוונה, בסדר. לשם כוונה, בוודאי. לשם כוונה, אבל הוא נתן בו הרבה הרבה כוחות, הרבה הרבה כוחות שלמעשה אמורים לשמש לקדושה. אבל הוא הפקיד את הכוחות האלו בידיו כדי לנסות את האדם. הרבה מהכוחות הטבעיים הם כאילו מופקדים ביד היצר רע. למרות שהם לא שלו באמת, הוא עושה בהם שימוש. הקדוש ברוך הוא נותן לו כוח על ידי שהוא יפקיד אותו על כוחות טבעיים מסוימים. כשאנחנו באים לעשות אותם פעולות טבעיות, אנחנו מרגישים שהם בטבעם יצריות. כן? כמו אהבת הממון, כמו שאמרנו, התאווה המינית. אנחנו מרגישים שביסודם הם יצריים הפעולות האלו. עד כדי כך שהנצרות היא אסרה את הדברים האלו, כי זה נתפס בעיניהם כמעשה שטן, כאילו זה נחלתו של יצר הרע. אבל מצד האמת ודאי שלא. ודאי שהפעולה המינית היא פעולה נבדלת מן הרע. אבל כדי לעשות את ההבדלה הזו, אנחנו חייבים לעשות את הבירור בתוך בית המדרש. פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. בית המדרש זה מקום ההבדלה וההכנעה. אז זה העניין של הישר. זה מדרגת הישר. מטבע הדברים, תקופה כמו שלנו, תקופה של גאולה, אנחנו מרגישים שפעולת ההמתקה היא מאוד נדרשת. פתאום הרבה כוחות טבעיים רוצים לתפוס את מקומם, הרבה כוחות טבעיים, אלא זבת חלב ודבש, שפע גדול, כן? המון המון כוחות טבעיים מתעוררים לחיים, כן? בנייה, נטייה, כן? הרבה, הרבה פעולות, כן? כוח הדמיון מתעורר, כוח הרגש מתעורר, תסתכלו מה שקורה, כן? המון פעולות רגשיות, דמיוניות, מה קורה פה? כל הכוחות הטבעיים מתעוררים כי זה עידן של גאולה. ובעידן של גאולה, תקופת ההמתקה היא מאוד מאוד נדרשת וטבעית. לכן הרב קוק ודומיו, גם אלו שקדמו לו, הם למעשה ביססו את המשנה הגאולית, שכולה על המתקה. כל תורת הרב קוק זה המתקה. כל תורת הרב קוק. שימו לב. מה? גם בחסידות יש המתקה, כן? אבל בחסידות יש יותר המתקה, כן? יותר בעבודת הנפש הפרטית. הרב קוק עשה את ההמתקה, כן? במלוא המציאות כולה, כן? זאת אומרת, ההמתקה של החול והקודש, המתקת החול, בכל מהלכי המדינה, לא רק בנפש הפרטית, אלא בכל מהלכי המדינה. ספר התניא הוא כל כולו המתקת הנפש הפרטית. ספר רות הוא המתקת הנפש העולמית והלאומית. כן? תשומת לב, מה? ודאי, ודאי, כל הקבלה זה המתקה. הרב קוק שאב את כל מקורותיו מן הקבלה, ושמסתכל בסוף ספר הרות, רואה את המקורות של הרב קוק שאב מהם, זה הכל? זוהר, 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 זוהר. שם, 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 שם. שם בזוהר, שם, שם. שם עמוד כך, שם, רק זה כל מהן שם, שם. המון זוהר, המון. קבלת הארי. הכל מקורות של סוד. כל ספר הרות הוא מקורות של סוד. אין מקום לדבר על המתקה בלי סוד. המתקה היא לא תתכן, אלא בתוך עולם הסוד. מי שלא עוסק בסוד, בתוך עולם הסוד. מי שלא עוסק בסוד, אין לו המתקה. לכל היותר יכול להגיע להבדלה. פשט, דרש, רמז, זה עד ההבדלה. סוד זה המתקה. לכן, בדרך כלל, אלה שהתקוממו כנגד הרב קוק, הם היו בעלי הפשט. בעלי הסוד לא התקוממו כנגדם. בעלי הסוד ידעו בדיוק מה שהוא אומר. בדיוק.
לפי
שערים תתרומם, שערים תתקדש. לפי שערים תרומם, שערים תתקדש.
מה
ישרים
כל
הישרים? לפי שערים תרומם. טוב, צריך, כן, ישרים. שמרנו, ישרים זה מרגע הכי גבוה.
לא, זה לפי דרגות יותר
גבוה. לפי דרגות. ישרים, צדיקים,
עם
ישראל, ריבוד, גלו ריבוד. סחיון, 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 סחיון. אולי אחרי שננסה להבין את הרעיון כולו, יכול להיות שנוכל לחזור להבין את מה הכוונה שלו. אבל לפרוע שם זה הולך מן הקל אל הכבד, ורואים שישרים זה הקל ביותר. כן, צדיקים זה למעלה מזה אפילו. נבדוק את העניין. ננסה. תקופה של המתקה. ארץ זבת חלב ודבש, מתוק. מאוד מתוק. אנחנו גם רואים שהנשמות, הנפשות, נמשכות מאוד להמתקה. הן לא רוצות לפסול שום כוח טבעי. זה אחד היסודות של החטא בדורנו. אחד היסודות של החטא בדורנו זה המשיכה הנפשית העצומה לבטות כוחות טבעיים. אנחנו משלמים על זה מחיר מאוד יקר כתוצאה מזה. בדורות מקדם אנשים היו אחוזים בפרישות. היה נתק גדול בין החול והקודש. אנשים היו מבודדים ונצורים בתוך הקודש, בתוך הגטאות של קדושה, והחול היה מוקצה מחמת מיוס. התקופה שלנו רואים שלחופש נולדנו, זה מין צורך עז ליהנות מן הטבע. זה משהו עצום, אי אפשר לסרב. אבל חייבים שאם הנטייה הנפשית הזאת תבוא מיד, תהיה לנו את התרופה. התרופה היא תורתו, תורתם של צדיקים כדוגמת הרב קוק וקודמיו. כן? יהודה הלוי, הגאון מווילנה ותלמידיו, הרב קוק, כן? בצורת הפרשנות המיוחדת שלו, כן? לתורת הגאון, וכן הלאה. אנחנו חייבים, אם התורה הזו ללכת, כי אם אתה נכנס לשדה הטבע בלי התורה הזו, אתה על הפנים. אתה על הפנים, אתה נופל נמוך ביותר, אתה יכול להגיע לעבודה זרה. דברים מאוד קשים. תסתכלו על השיר באורות התשובה, באורות התשובה הצהוב, יש שם בסוף שירים, זה נקרא לחשי ההוויה. שם הרב מסביר את המפגש עם הטבע, כן? המפגש עם הטבע בלי הכלים המתאימים. מה קורה כתוצאה מזה? כן? רק אש זרה בך יעוררו. כל צפצוף עדין, כל יופי חי, רק אש זרה בך יעוררו. סורה, סורה מני, תאמר ההוויה. היא לא ההוויה, אומרת, אל תתקרב אליי. אם אתה משתמש בי בצורה כזו, אל תתקרב אליי. אבל התקופה שלנו מתאפיינת במשיכה עצומה לבריאה הטבעית. כן? זה עידן ההמתקה. תפוס תחנות בשביל זה. אי אפשר להיות בור בעם הארץ ולהמתיק. זה לא יכול. חייבים לעסוק בתורה, בתורת ההמתקה. כן. זה הקוקאין שלנו היום. הרב קוק. זה צריך להחליף את ה... כן. הגיב הקוק. תן מבט. טוב, אז בואו נראה הלאה. אבל ישרים, כן? יש לכם את זה. אבל ישרים הוא שנתיישר בו כל עקום. והפך השוקה לנהורה, הפך את החושך לאור, ומריר למתוק. כן, כך כתוב שבבית מדרשו של המשיח לא יכולו להיכנס, אלא אלו שיודעים להפוך מר למתוק. זה בית מדרש שאי אפשר להיכנס בו, רק מי שיודע להפוך מר למתוק. תבקשו תעודה בכניסה לבית המדרש, אתה יודע להפוך מר למתוק? תגיד לנו כמה מילים על ביילין. נו, נשמע לך, על ביילין. ביילין, צדיק, צדיק. לא מספיק להגיד צדיק, הסבר. רוצים לשמוע את ההסבר. לשמוע את ההסבר. מה אתה אומר עליו? מה אתה אומר על פלוני, על אלמוני? אם אתה לא תדע ללמד זכות, אם לא תדע להראות את גרעין האמת שיש בכל תופעה ותופעה, כן? אתה לא נכנס פנימה. יודעים להכיר יפה יפה. האם באמת אתה אומר את הדברים מעומק הלב, בהבנה חודרת ואמיתית, או שאתה, ככה, משבח בפיך ומגנה בלבך. אבל כן, כמו שהצדיק דחה את יצרו ממנו, כן נמי זוכה לאורה, כן, להאיר את החושך. או, מה שאמרנו, שימו לב לפסוק. כן, איך, מה הפסוק? מה הפסוק? שורה שנייה, לא הכל לאורה ולא הכל לשמחה. צדיקים לאורה וישרים לשמחה. דכתיב, אור זרוע לצדיק. אז למה אור זרוע לצדיק? כי אמרנו שעל פי פעולת הצדיק, שהוא מבדיל בין הטוב ובין הרע, הוא עושה את המעשה הטוב. אף על פי שיצרו מקרקר בפנים, מקרקרת לו הבטן, נכון, אבל סוף סוף הוא זכה לאורה. אבל עדיין החושך במציאות, הוא דחה את יצרו, כמו כן, זוכה לאורה, להאיר את החושך, אבל עדיין נשארים צללים, זאת אומרת, זה הערה חלקית. צדיקים לאורה, אבל עדיין החושך במציאות. אז זה חושך ואור בערבוביה. אור ברבדים החיצוניים, וחושך ברבדים הפנימיים. אבל ישרים זוכים גם לשמחה. מה זה שמחה? שמחה זה ביטול ההתנגדות לגמרי. שמחה זה מצב נפשי. כן? אורה, אי אפשר להכחיש שלצדיק יש אורה. כי ודאי, הוא שולט על התחום של חובת האיברים. חובת האיברים זה התחום שלו. היצר הטוב שולט בחובת האיברים. שולט על המעשים. אז יש התפשטות האורה בעולם המעשי. אבל עדיין החשיכה ברבדים הפנימיים. ואילו אצל הישרים, הם זוכים גם לשמחה. למה הם זוכים לשמחה? למה הם זוכים לשמחה? היינו ככתיב עוז וחדווה במקומו. והיעדר השמחה בא מפאת כוחות החיצוניים, וכאשר יעביר רוח התומה מן הארץ, אז תהיה תכלית השמחה בעולם. זאת אומרת, הוא זוכה לשמחה מכיוון שרוח התומה עברה מן הארץ לגמרי. או בלשונו של המציאה בשירים, קבתה התאווה הגופית. קבתה התאווה הגופית. כלומר שזה אחיזת היצר, התאווה הגופית שהיא אחיזת היצר, כן? היא נותנת ליצר הרע אחיזה במציאות שלנו. היצר הרע הרוחני, יש לו אחיזה במציאות שלנו על ידי התאווה הגופית. ברגע שקבתה התאווה הגופית במובן השלילי שלה, אז אין אחיזה על יצר הרע רוחני. אותו כוח, אין לו אחיזה. לאן הוא הולך? הוא מסתלק ונבלע בתוך שורשו הרוחני, אבל אין לו יותר הופעה בתוך האדם. כי בתוך האדם יש לו הופעה ואחיזה רק על בסיס של התחברות והתמזגות עם הכוחות הטבעיים שבנו. אבל בתהליך ההמתקה שהכוחות הטבעיים כולם נמסרו לרשות הקדושה, כמו שהסברנו, ממילא אין לו כבר מה לחפש בו. אין לך בר מה לחפש בבית כאשר אין פירורים של לחם. או שפירורי הלחם נמצאים אצלי בצלחת, כן? או שהשתמשתי בהם לדבר אחר. העכבר יבוא לאכול אותם רק שהם לא מנוצלים לקדושה. כן? רק שהם בגדר של הפקר, מה? עוד פעם, סליחה? כן. בשלמות במצבנו עכשיו, במצבנו בתקופה, בעידן שאנחנו נמצאים בו, שזה עידן התיקון. כן? אנחנו שם בעידן התיקון. יש משיח ויש תיקון. אנחנו בעידן התיקון. יש משיח, יש תחיית המתים, יש תקופות, תקופות. בעידן שלנו, יצר רע עדיין יש לתפקיד מאוד חשוב. הוא מנסה את בני האדם, לכן הוא מצוי גם במידה גדושה. לכן אי אפשר להמתיק אותו לגמרי, כי יש עדיין עידן של ניסיון. בעידן ניסיון, הכוח שלו הוא בבחינת עבד משוחרר מאדוניו. יש לו חופש ליצר רע. אנחנו לא יכולים עדיין להמתיק אותו לגמרי. עדיין הוא משמש בתפקיד המנסה. כן? נוטל רשות, יורד ומקטרג וכו'. זאת אומרת, עדיין הוא מנסה אותנו. לכן, אי אפשר להמתיק אותו לגמרי. אפשר להמתיק את החלקים מסוימים שלו. זה כמו אדם שמשחק פאזל הונגרי. אני מדמה את היצר הרע. כן, יש פאזל הונגרי, יש פאזלים קשים כאלה. שאתה יכול להגיע, אני יודע מה, 20 שנה תעבוד עליהם, אתה תגיע ל-90%. יישאר תמיד 10% שלא תצליח. כן? לא תצליח. זה מאוד קשה, מאוד קשה. מאוד קשה. כמה אנשים הצליחו לפתור את הפאזל הזה, אין עדיין, אף אחד לא הצליח עדיין. זאת אומרת, אתה מצליח להשתלב, מצליח לפתור 90%, 95%, 96%, אבל נשאר משהו שנותן לך את הרגשה של לא הצלחת עדיין. אתה מרוצה ל-90%, אבל לא הצלחת לפצח עד תום. זה המצב שהוא יצר בעולמנו.
זה כוח טבעי,
זה בעולם הבא, אבל יהיה ברשות הקדושה לגמרי, כבר לא יופיע ככוח טבעי לעצמו. כן? כבר יהיה בהקשר הנכון שלו, יהיה מחובר לאן שצריך להיות מחובר. הוא לא יהיה נפרד מן הקדושה. הוא לא יהיה נפרד מן הקדושה. היום הכוח הטבעי מופיע בצורה נפרדת, כאילו הטבע זה רשות בפני עצמה. יש את האלוקים ויש את הטבע. יש מעל הטבע ויש טבע. כאילו הטבע מופיע כמציאות בפני עצמה. כן? ואת המגמה הזו של ההיפרדות מעודד מאוד היצר רע שבנו. יצר רע הוא מעודד את מגמת ההיפרדות של הטבע, כן? מהאלוקות. על ידי ההיפרדות הזו הוא מצליח לפתות את הטבע ולהכניס אותו אל תוך גבולו. מזה נוצר החטא. אם כן, החטא הוא תרכובת של כוחות טבעיים פלוס יצר רע רוחני. הכוח המקטרג הזה, כוח הרע הכללי שבעולמות. החיבור שביניהם הוא יוצר את החטא. כן? הוא יוצר את החטא. יצר הטוב תפקידו זה לסכסך בין שני הכוחות האלו, להפריד ביניהם, לקחת את הכוחות הטבעיים ולהכניס אותם אל תוך הקדושה. וזה ההמתקה. זה ההמתקה. בוא נראה הלאה. אז הוא זוכה גם לשמחה. אבל ישרים זוכים גם לשמחה. היינו, כי כתוב, עוז וחדווה במקומו. והיעדר השמחה בא מפאת הכוחות החיצוניים. איפה יש עוז וחדווה? איפה יש שמחה? במקומו. מה זאת אומרת במקומו? קרוב אליו, בעצמותו של ריבונו של עולם. אבל מכיוון שמקומו, כן? הדבקות בשם יתברך, היא קשה, הוא עדיין לא הושגה, לא עברה רוח הטומאה מן הארץ, לכן העולם הוא לא במקומו. כמו שאומרים, לעתיד לבוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. אבל עכשיו, הוא לא אחד ושמו אחד. כאילו, הוא אחד, אבל שמו, שזה העולם הזה, הוא עדיין לא אחד. כלומר, עדיין העולם הזה נראה לנו כמציאות בפני עצמה. כאילו נפרדת מבוראה. כי לא עברה רוח הטומאה מן הארץ, לכן יש את ההפסק ואת ההפרדה הזו בין העולם העליון לבין העולם התחתון. ועוז וחדווה זה רק במקומו, שכל דבר תופס את מקומו, כן? אצל ריבונו של עולם. עוז וחדווה במקומו, והיעדר השמחה, למה אין שמחה? למה השמחה לא שלמה? בגלל הפער הזה, כמו שאמרנו, בין ההבדלה להמתקה. והיעדר השמחה בא מפאת כוחות החיצוניים, עדיין הם קיימים, עדיין מסכסכים, עדיין מפרידים משמיים וארץ. וכאשר יעביר רוח הטומאה מן הארץ, אז תהיה תכלית השמחה בעולם. כי שם השם יופיע בכל הרבדים, לא רק במעשה, וגם בלבבות. וכן כביכול למעלה, כמו שאנחנו לא יכולים להיות שמחים, בגלל הפער הקיים הזה עדיין, כך גם כביכול הוא יתברך, עדיין לא שמח. כי איך כתוב? ישמח השם במעשה. איך כתוב? ישמח, ולא שמח השם במעשה. למה כתוב ישמח ולא שמח? ישמח זה רק לעתיד לו. זאת אומרת שכל עוד רוח הטומאה מצויה בארץ ובני האדם מתברברים בשבילים, עדיין כביכול הקדוש ברוך הוא לא שמח, כי תכלית בריאתו עדיין לא הושגה. אז לכן כתוב ישמח. מעשי ידי טובים. Okay. עד שיהיו מעשי ידי טובים. Okay. כל עוד הם טובים, זה באמת לא טוב. אבל שיהיו טובים, גם הוא ישמח. והנה, ישמח השם במעשה. ובזוהר הקדוש כתוב, נאמר, שמח לא כתוב, אלא ישמח. בעתיד לשמוח. הוא עתיד לשמוח. כביכול גם הוא לא יכול לשמוח, מכיוון שיצר רע, עדיין יש לו שליטה ואחיזה במציאות של הבריאה. ועל כן ישרים שהפכו הרע שבהם לטוב, זוכים לשמחה אמיתית. אם כי פה חייבים להוסיף, הוא לא אמר את זה אמנם, למרות שהם אולי זוכים לשמחה אמיתית מצד מדרגתם הפרטית, אבל מכיוון שעדיין עם ישראל לא נתקן והעולם לא נתקן, לכן גם שמחתם היא לא שלימה. כי הצדיקים לא יכולים לשמוח אף פעם בשמחה פרטית שלהם. נכון שהם תקנו את עצמם, אבל מה קורה עם כל העולם? אז הם שמחים שמחה אמיתית עד כמה שאפשר לפרט לשמוח בתיקונו. אבל מצב הכלל, כמו שהשם רק ישמח ולא שמח, גם הצדיקים שהולכים בדרכיו, הם לא יכולים להיות שמחים בשלימות, כי עדיין יש חסרונות במציאות. אבל יכולים לטעום טעם כלשהו של השמחה העתידית, שישמח השם, שישמח השם לעתיד לבוא במעשה. כן, משהו מזה הם יכולים לחוש. אם כן, אנחנו עכשיו מברך, אחרי שביררנו את ההקדמה הזאת, שאנחנו נבין למה דווקא בפורים יש את השמחה. מדוע הפורים שייך לסילוק רוח הטומאה? מה קרה כאן מבחינת סילוק רוח הטומאה? אומר, והנה המלאק, המלאק, אמן מזרע המלאק. יש לנו פה חשבון מול אמן. יש פה עמידה של הצדיק, מרדכי הצדיק, מול אמן. ליהודים הייתה אורה ושמחה, הם הגיעו מאורה לשמחה. מרדכי הצדיק, אבל מתוך התקוממותו כנגד אמן, הוא הפיל את אמן, ואז הופיעה השמחה. מצדיק לישר, מלחמה מול המן, אחרי זה את כל בית המן נתנו למרדכי. מה זה נתנו למרדכי את בית המן? שנמסרו בידיו כל הכוחות של הרע. אז הוא מתחיל במרדכי הצדיק וגומר במשנה למלך. והנה המלך יגיד כבוד קודשו אבי, אדוני מורי ורבי, זכר צדיק לחיי העולם הבא, שהוא היפוך מיעקב אבינו עליו שלום. שעמלק מלשון מעוקל ועקלקלות. עמלק יש בו אותיות עקל. כן? עקל, עקמומיות. עמלק, אם כן, הוא הכוח שגורם לעקמומיות. הוא הכוח שגורם לסתירה שבין החול ובין הקודש. הוא כוח שמגביה את ההרים של החול ומציג את החולין ככוח מתנגד לקדושה בתוך לבבינו. זה כוח הספק.
יעקב.
ישראל וישורון. כן, בשמו המשוכלל יותר. כן, בשמו המשוכלל. בשמו המשוכלל, כן. השם השני שלו זה ישראל וישורון. אחרי שהוא ניצח את שרו של עשיו, הוא זכה לבחינת הישרות. המלחמה עם שרו של עשיו, הוא עדיין היה צדיק. אחרי שהוא ניצח אותו, הוא ישר, ישראל. כן, כן. ולכן אומרים שיעקב זה בחינת הנמוכים שבעם ישראל. הבחינה של יעקב זה הנמוכים הבינוניים, הכובשים, הצדיקים, זה יעקב. הישרים זה ישראל. שתי בחינות יש ביעקב. כן? את שני הבחינות האלה הוא הוריש לעם ישראל. גם את היכולת להיות בחינת צדיק, בינוני, וגם את היכולת להיות ישר.
אבל למה?
כי הבחינה הזו נשארה בשביל הזמנים של הבירור בעם ישראל. כי לא כולם יכולים להיות ישראל. בסגולתנו אנחנו ישראל, אבל בפועל, במהלך העבודה, אנחנו זקוקים לבחינת יעקב. כמובן שגם בחינת יעקב, שאנחנו מתגלה אצלנו, היא עונקת מתוך ישראל. השאיפה היא לישראל. ואנחנו משתמשים לפעמים במדרגת יעקב כדי להתקדם. זה מדרגת הצדיק שראינו כאן. בכל אופן, יש הבדל בין המלאק ויעקב. שהמלאק הוא אקל, אקלקל ועקום, יסוד הקמימיות במציאות, ויעקב הוא בחינת הישרות. ויעקב אבינו נקרא ישראל וישורון מלשון ישר. אומרים לאיזה משימה שאנחנו נקראים. אנחנו מייצגים את עניין הישרות, ישר אל, ישרים עם אל. כן? ישרים איתו. לא הולכים במעוקם, כן? אלא ישר עם אל. ועל כן ישראל, שניצחו את המעמלקים המעוקלים, זכו לבחינת ישר. היהודים הייתה אורה ושמחה. וששון בעיקר. על כן זכו גם לשמחה. וזהו ליהודים הייתה אורה ושמחה. בתחילה אורה, צדיקים, אחרי זה שמחה. זאת אומרת, הם עלו ממדרגת צדיקים בשושן הבירה למדרגת ישרים. זה מעניין. כן? וזהו לי, כמו שמרדכי עצמו עבר את שתי הבחינות האלו, וזהו ליהודים הייתה אורה ושמחה, וזה מתעורר בכל שנה, שישראל על כל פנים לשעתם, בפרשת זכור ובקריאת המגילה, מנצחים את טומאת עמלק וזוכים גם לשמחה. כלומר, פורים זה זמן של המתקה, לכן אנחנו אומרים, עד לא ידע, חייב איני שליל סומי, עד לא ידע בין ארור, אמן לברוך מרדכי. מה זאת אומרת לא ידע? מה זה המתקה? אמרנו שהמתקה זה שבחינת אמן אנחנו כבר לא רואים אותה, אנחנו כבר לא רואים את הרע כדבר לעצמו, אלא איך הרע משרת את הטוב. אז מה זה עד לא ידע בין ארור, אמן לברוך מרדכי? שכמו שברור לו שמרדכי הוא ברוך, בתקופת ההמתקה אני מבין שגם אמן שהוא הרע, הוא בעצם תרם בשביל מה? לברוך. הוא תרם לברוך. הוא תרם לגאולתם של ישראל. אז אני כבר לא יודע מה ההבדל בין אותו ובין הרע. שניהם שייכים לאותו עניין. שניהם מביאים לאותה מטרה. זה ההמתקה. נו, עשה חשבון. צריך לבדוק. אני... כן, שמעתי מהרב בן יעקב, אל תאמין לגמרא. כתוב בשמות י"ב, תפתח שמות י"ב, תראה אם צדקו. אל תאמין. מה? הרע נהפך לרע. כן? זה המתקה. בפורים אנחנו מגיעים למדרגה, חייב אם יש לב סומי, נכנס יין, יצא סוד. נכנס יין, יצא סוד. מהו הסוד? נקודת הסוד היא הנקודה הפנימית ששם הטוב והרע מחוברים יחדיו. כן? ולמעשה שניהם תורמים לאותה מגמה. כפי שכילוסו התברך עולה מן הצדיקים, כך הוא עולה גם מן הצדיקים. בעלי הצדקים, צדקים. אלה שעושים צדקים בעולם. הרע. כפי שעולה כילוסו מן הצדיקים, כך עולה כילוסו של מן הרשעים. מלך מהולל בתסבכות. מתוך הסיבוכים הוא מתהלב. כן? זה מדרגה מאוד גבוהה. אנחנו זוכים לפורים. תבואו ותראו פה פורים מה קורה, תבינו את העניין. אפשר לראות את זה, מאוד יפה. כמה יש לנו?
כמה זה אינסופי?
50 מסתבר, כן. ממתינים, מתח, מתח. אתה בדקת? כן, אתה כבר בדקת? אני רוצה עכשיו לספר. 500? 2. נו, אז אין לנו זו חשבון, נו? חבר זמן. יש זמן. אז בואו נראה מה נספיק בדקות שעוד נשארו לנו, ואני אנסה לראות את המאמר השני גם, מאוד מאוד חשוב. יש לנו כבר? נמתין להם עניין הקולות. זה לא, זה לא, זה לא. עכשיו אתה מונה בשידור חי, אתה יודע כמה שהם רואים אותך עכשיו. אז נראה. נתן אנחנו נתחיל את המאמר בידי. בגמרא, בן יאיר, בן, שיאיר, כך כתוב, בן יאיר, בן ימיני, בן קיש, נכון? אחד הזכרנו את זה אתמול. בן יאיר, בן ימיני, בן קיש, סליחה, בן יאיר, בן יאיר, בן שימי, בן קיש, בן ימיני. מרדכי, אומרים את כל הייחוס שלו. אמרו חזל, למה אומרים את כל הייחוס הזה? בן יאיר, שהאיר עיניים של ישראל לתפילתו. בן שמעי, בן ששמע אל תפילתו. בן קיש, שהקיש על שערי רחמים, ונפתחו לו. ולכאורה, אם כן, מהו הסדר פה? קודם כל, הערת עיניים, לאחר מכן, תפילה, לאחר מכן התעוררות הרחמים. מה פשר הסדר הזה? לכאורה צריך להיות הפוך, אומר לנו. למה? לכאורה הסדר מאופך, צריך להיות הפוך. זה בתחילה הקיש על דלתי רחמים, קודם אדם הקיש על דלתי רחמים, אומר לריבונו שלא תרחם עליי, כן? ואחר כך שומע אלוקים את התפילה, ולבסוף העיר עיניהם של ישראל. הערת העיניים זה אחרי שהקדוש ברוך הוא מצידו, התעוררות הדילילה, כן? הוא מעורר שפע של רחמים, אז מתעוררים ישראל. אז מה פשר הסדר הזה? קודם הערת עיניהם של ישראל, שזה ראוי להיות בסוף, זה ראוי להיות התוצאה הסופית. למה בזה מתחילים? למה זה תנאי לכל התהליך כולו? למה הערת העיניים של ישראל זה תנאי לתפילתו של מרדכי? מה קדימת הערת העיניים? על איזה הערת העיניים מדובר פה? שהיא תנאי לתפילה. שבלעדי התפילה לא תיתכן כלל. אז הנה, העניין דחזל דרשו על הפסוק, והיה ביום ההוא נאום השם, יובד לב המלך ולב השרים. והיה ביום ההוא, זה נבואת החורבן, כן, בירמיה, והיה ביום ההוא של חורבן הבית, נאום השם, יובד לב המלך ולב השרים. ובחורבן הבית נסתם ליבם של ישראל. וכן, בכל פעם, בכל צרה שלא תבוא, נטמטם הלב, אינו מרגיש כל כך החסרון שחסר לו. זאת אומרת, מה זה סתימת הלב? סתימת הלב זה לא להרגיש את משאלות ליבנו לטובה. משאלות הלב לטובה, מה הן? כל הרצונות הטובים והקדושים. גאולה שלמה, יד משיח, יד המתים, מלכות השם בעולם. זה נקרא הערת הלב. הערת הלב זה ההרגשים האציליים שכל אחד מאיתנו זוכה לחוש אותם. כל אחד מאיתנו ודאי באיזה מידה מרגיש את הרצון, את משאלת הלב שלו, לאהוב את חברו, שלא לקנא, שלא להתגאות. מי מאיתנו לא רוצה את הדברים האלו? אפשר להגיד שאנחנו אטומים ביחס לדברים האלו? אני חושב שלא לגמרי. לא לגמרי. ליבנו לא אטום, סתום וחתום לגמרי. בכל אופן, אנחנו מרגישים שבתוך ליבנו רוחשים, כל מיני הרגשות אציליות כאלו ואחרות. ברוך השם. אבל צריך לדעת שחורבן הבית גרם לאטימה וסתימה של עומקים מאוד גדולים, עומקים מאוד גדולים במשאלות הלב. נכון שנשאר לנו רבדים?
זה כאילו 503
ו-502. אוי, אוי, אוי.
אחד, אפשר להוציא את המטר, לא?
מכניסים
אחד,
מוציאים אחד. אוי, חסר. טוב, אז, כן, 500, מה אתה? 2-2? 2-2. 2-2? טוב, אז תבדוק בינתיים. הוא אומר 2-3. 502, 503. אגב, איפה זה 502? באיזה מהם?
זה
ברוך מרדכי. ברוך מרדכי. 502. וזה 503. מרדכי 502, מוסיפים לעוד אחד את מלכות מלכו של עולם, שהוא אחד. אז הוא. כן, יכול להיות. אולי.
יכול להיות?
כן. מוסיפים אותה אחד.
אחד.
כן, אז בואו נראה. בכל אופן, מה כתוב כאן? ביום ההוא בחורבן הבית יובד לב המלך ולב השרים. כלומר, שבחורבן הבית, למרות שאחרי החורבן, עדיין הרקיע ב... השמיים כחולים, ברוך השם. אבל אומרים חז"ל, מיום שנחרב הבית, לא נראה רקיע בטהרתו. על מה מדברים? אני רואה את הרקיע בטהרתו? הנה, השמיים נורא כחולים. לא, נאבד מימד העומק. איזה מימד עומק גדול מאוד הלך לאיבוד. נסתם איזה עומק מסוים בלב שלנו, שבלב שלנו יש 10 עומקים, לכן התפילה נקראת ב-10 שמות. יש 10 עומקים לתפילה. אפשר להתפלל תפילה מעומקים שונים. לכן, העומקים העמוקים הלכו לאיבוד כתוצאה מחורבן הבית. וכך זה קורה גם בכל עת צרה שלא תבוא. כלומר, ברגע שיש חושך במציאות, ברגע שכוח הרע מקבל איזשהו תפקיד חשוב, כן? נאצים, הרייך השלישי, חושך על פני תהום. ברוך השם. חושך על פני תהום. מה קורה? אנחנו קצת נסתמים. השאיפות הטובות שבליבנו, אנחנו מרגישים חולשה. אולי באמת אין ממשות במשאלות ליבנו? אולי באמת הטוב הוא לא כל כך חזק? נכנס איזה ספק, איזה פיקפוק לתוך הלב. זה נקרא סתימת הלב וטמטום הלב. זה נקרא סתימת הלב. אז אינו מרגיש כל כך החסרון שחסר לו. וכשמרגיש הלב, שהלב מתחיל להרגיש מחדש את הרצונות הקדושים שלו, מתחילה הישועה. למה מתחילה הישועה? מתחילה הישועה כי ברגע שאתה מרגיש את הרצונות האלו, מתחיל להתעורר כוח התפילה. כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרץ. אתה מרגיש את הרגשות העמוקות האלו, עכשיו אתה מתחיל להילחם, לעמוד על נפשך. עמוד על נפשם. אז מתחילה ישועה. וכן היה בימי המן, שנתמתם הלב, וזה שהתעורר מרדכי ויזעק זעקה. זאת אומרת, זעקתו של מרדכי הייתה בשביל מה? לעורר את הלב של היהודים, כדי שיחזרו לקוות ולהאמין בגאולה. כן, כבר חשבו שגאולת ישראל לא תגיע. חלפו 70 שנה לפי חשבונם, ועדיין לא עלו. ומה עוד שהחשברוש בונה את הבית שלו כמו בית המקדש, ויושב על כיסאו של שלמה המלך, ומשתמש בכלי המלכות, משתמש בכלי המלכות של בית המקדש, והקדוש ברוך הוא, איפה הוא נמצא? וגדולי האומה יושבים בסעודתו של אחשוורוש, ושותים כדת עין הנס, עם הכשרים נפלאים, מה קורה פה? אולי באמת, אולי באמת, עולם כמנהגו נוהג, אולי באמת אין גאולה. נשתלב במהלך, נתערב בגויים, הם הנספר, נקרא, שוויון זכויות קוראים לזה. ככל הגויים בית ישראל, מתחיל להתהוות בתוך הנפשות תחושה שאנחנו צריכים להידמות לגויים, גם להיות יהודים אגב, אנחנו נתפלל בתי הכנסיות, מתפללים, אבל לא נבקש את הגאולה במלואה. אם יהיה לנו חלק קטן, גם טוב. תפילה יש לנו. ציצית מותר ללבוש. ברוך השם. אז נעשה זה פה בשושן הבירה. לא צריכים לעשות זה בירושלים. יש ירושלים של ליטה, יש ירושלים של וילנה, כן? יש ירושלים של ארץ ישראל, שזה צפת, כמו שחשבו, צפת, כן? יש אומרים שרעידת אדמה שהייתה בצפת זה כדי לטבוע את אלבונה של ירושלים. שעשו את צפת חשובה כירושלים. היו כאלה שדיברו על כך שצפת, כן? צפת, כן? יש כאלה אומרים שרעידת אדמה שהייתה שם, נהרגו 2,500 איש. זה היה כתביעת אלבונה של ירושלים. שירושלים רעדה טק על טק עמה, וזה נראה לגליל. כן? ואיפה זה פגע? שם בצפת. אותה עיר שכביכול, היא תיאמרה להתנסה מעל, מעל ירושלים. כל עיר שגגותיה הגבוהים מבית הכנסת סופה להיחרב. אם אתה מגביע את הדבר הנמוך מעל הדבר הגבוה, סוף הדבר הנמוך הזה שמתנסה להיחרב. יש כאלה שאומרים כך? אם כן, מרדכי יוצא וצועק צעקה גדולה, זה מחאה אדירה כנגד הרשע. אותו המן שמייצג את הרשע, מרדכי יוצא להילחם בו ולהגיד, לא יקום ולא יהיה. אנחנו לא נהיה כבושים תחתך. המן זה אותו אחד ששלח את כתבי הסתנה לארץ ישראל, הרי בזמן שבשושן הבירה ישבו היהודים, בארץ ישראל כבר היו עולי הגולה, שהתחילו לבנות את בית המקדש. ואז בניו, עשרת בני המן, הם אלו ששלחו את כתב הסתנה לשרי יהודה, כדי שיפסיקו את בניין בית המקדש. מה עושה מרדכי באותו הזמן? הוא מוחק כנגד מרכז העצבים של הרשעה, המן ועשרת בניו. הוא הולך לשער המלך, כדי לעורר את אסתר שתאמר למלך שהמן רוצה להשמיד ולהרוג ולאבד כל היהודים. הזעקה הזו של מרדכי היא מעוררת את היהודים להבין באיזה צרה הם מצויים. שני מטרות יש לזעקה הזו. יהודים התעוררו, המן שתוק. יהודים התעוררו, המן שתוק. הוא מפנה מסר כפול מרדכי. מסר אחד לאחיו היהודים, אחים יהודים. לא להיכנע, אתם חשובים. אתם בני השם יתברך, ואתה אמן, אל תרים את הראש, אפס אפסים. ומרדכי לא קם ולא השתחווה, לא קרה ולא השתחווה. מסר כפול, חרב פיפיות של מרדכי. מצד אחד הוא עושה מר לאמן, מור דרור. מצד שני הוא דרור, הוא משחרר את היהודים, הוא משחרר, הוא מעורר אותנו להבין את תפקידנו. זה תפקידו של מרדכי, מתוך סיכון גדול מאוד, סיכון גדול מאוד. הסיכון היה קיים, עד כדי כך שחלק מחבריו בסנהדרין פרשו ממנו, שנאמר רצוי לרוב איכה ולא לכל איכה, מלמד שפרשו ממנו חלק מן הסנהדרין. זה לא פעולה פשוטה לעשות אותה, שיהודי מתקומם כנגד הרשע ואומר, אנחנו בני חורין. לא, ידוע שזה לא פשוט, כך שילם גם משה רבינו בזמנו, כן? מאז אחד, כן? צעקו עליו בני ישראל, אתה הולך לדבר עם פרעו, ולנו יש יותר קשה, די, עזוב אותנו, תעזוב אותנו מצרים, תן לנו לחיות. כל המושיעים למיניהם שקוראים תגר על הרשע הם שונים אחר. אבל מרדכי מעורר את עם ישראל כדי שיפתח הלב. שימו להם מה שכתוב כאן. הוא פתח ליבם לידה חסרון. אז מה זה מרדכי בן יאיר שהאיר עיניים של ישראל? מה זה הערת העיניים של ישראל? תרגישו מה חסר לכם. תפסיקו להיות אטומים לוותר על ארץ ישראל. לוותר על ארץ ישראל, לוותר על בית המקדש. אל תוותרו. תחזרו להרגיש את החסרון העמוק הזה בתוככם. בסדר. אבל פה בשושן הבירה אנחנו עדים למצב של תרדמה עצומה. תרדמה עצומה. משתתפים במשתה אחשוורוש. וזהו שאיר עיניהם. שלא יהיו. אם כן, זה השלב הראשון. לפני שהאדם מוארות עיניו במובן הזה, לפני שהאדם מרגיש את החסרון, אין שום בסיס לתפילה. לכן, הערת עיניים בהתחלה. ואחרי זה, בן שמעי, בן ששמע את תפילתו. מתי מרדכי נתפלל עליהם? כאשר יש לתפילה על מה שתחול. על מה חלה התפילה? על ההשתוקקות והכמיהה, כי יש הרגשה של חסרון, שיש הרגשה של חסרון, אז מופיעה התפילה. כשנו של המהר"ל בנתיב התפילה, שהאדם מתפלל מצד מה שהוא חסר. כלומר, אם אתה לא מרגיש חסרון, אין בסיס לתפילה. תפילה היא תוצאה של חסרון. חומר הגלם של התפילה הוא הרגשת עומק החסרון. פתח ליבם מידי החסרון, וזהו שאיר עיניים שלא יהיו בחשקות וטמטום הלב. ואז עשו תשובה. ומכיוון שעל ידי החסרון עשו תשובה, מה פירוש תשובה? תשובה זה אותו סילוק המעקשים והעיכובים שיש בדרך של התגשמות משאלת הלב. אחרי שאתה מרגיש את החסרון שיש לך, אוי כמה חסר לי שאני לא אוהב אותך ראובן, אני מרגיש את החסרון של אהבת הזולת. עכשיו אני עושה תשובה, מהי התשובה? אני מתחיל להתקרב אליך. אני מתחיל לסדר את החיים באופן כזה שהרצון, כן, לאהוב אותך יצא לפועל, זה נקרא תשובה. אם כן, התחיל לעשות תשובה, וממילא אחר כך שמע השם יתברך לתפילתו של מרדכי. כמאמר הכתוב, שהתנאי, שהוא מביא פסוק, שהתנאי לשמיעת התפילה זה דווקא אם יש ידיעת החסרון, ידיעת החסרון ועשיית תשובה. מניין? אם יעמוד משה ושמואל לפניי, אין נפשי אל העם הזה. כאילו אומר הקדוש ברוך הוא, אפילו משה ושמואל יעמדו לפניי והתפללו, אני לא שם על העם הזה. למה אני לא שם על העם הזה? אפילו אם משה ושמואל התפללו לפניי. למה? פירש רש"י. משה ושמואל החזירה מקודם למוטב, ואחר כך התפללו עליהם. אבל אם משה ושמואל יעמדו לפניי בתפילה, מבלי שהם חזרו למוטב קודם, מבלי שהם התחילו לעשות תשובה, אני לא מקשיב לתפילה שלכם בכלל. אם כן, התפילה היא חלה. הקדוש ברוך הוא שומע, הקדוש ברוך הוא חונן, סולח ומוחל, כאשר אנחנו מצידנו רוצים באמת להתקדם. אבל אם אתה לא רוצה להתקדם, אם אתה לא, אנחנו במציאת שירים, אבל אם האדם מפקח על עצמו, אז הקדוש ברוך הוא מציל אותו. סופר רשע לצדיק, הוא מבקש לעמיתו. השם לא יעזבנו בידו, כי הצדיק הוא מפקח על מעשיו. הוא נמצא בתהליך של תשובה תמידי. תחושת החסרון שבקרב הצדיק היא כל הזמן מנסה למלא את עצמה, אבל הוא לא יכול לבדו. מה עושה הקדוש ברוך הוא? משלים את מה שאתה לא יכול. שנאמר לאל גומר עליי, שאני מתחיל והוא גומר. בדרך שאדם הולך מוליכים אותו, אתה יכול להתחיל ללכת בדרך הזו. תכיר את החסרון, תרצה להשלים אותו על ידי תהליך תשובה, תתפלל לקדוש ברוך הוא ותזמין אותו לסייע לך בפעולה הזו, כי אתה לבך לא יכול. אבל אם אתה לא מתחיל את התהליך מצדך, מה שקרוי התעוררות הדילטטה, התעוררות מלמטה, אם לא מתחיל תהליך של התייצבות על דרך טובה מצדך, מה מועילה התפילה? אם אין אני לי מי לי, אם אני לא עוזר לעצמי, מי יעזור לי? אז אפילו משה ושמואל התפללו, בלי תשובה מצד העם, בלי הכשר הלב מצד העם, אני לא שומע, כך אומר הקדוש ברוך הוא, שמשה ושמואל יחזירו מקודם למוטב, ואחר כך התפללו עליהם, וכן במרדכי, שמתחילה, עכשיו סדר הפסוק מובן, שמתחילה העיר עיניהם, בן יאיר שהעיר עיניהם של ישראל, ועשו תשובה ביחד עם הערת העיניים, ואחר כך שמע השם תפילתו, בן שמעי ששמע תפילתו, ועל ידי שמיעת התפילה, החליף כוח מרדכי להקיש על שערי רחמים, ולגלות ישועה עוד יותר עמוקה. כן? איך אנחנו רואים שהייתה ישועה יותר עמוקה, ומידת הרחמים התעוררה יותר? שגם התייעדו רבים מעמי ארצות. וגם ניתנה להם רשות להרוג עוד יום אחד. כל זה היה מתוקף מידת הרחמים שהתגלתה. וכיוון שהתגלתה במידה יתרה, לכן ידע אסתר מה לבקש מהחשברוש. למה היא ביקשה ממנו עוד ועוד? הכל לפי מידת הרחמים שמרדכי עורר בשמיים. אבל כל עוד הוא לא ידע, כל עוד הוא ידע שהוא לא עורר מידת רחמים מסוימת, הוא לא ביקש מהחשברוש עוד. רק לפי גודל הישועה, רק לפי מידת גודל הרחמים, כך גודל הישועה. אבל זה היה בגלל הכשר הלב של בני ישראל באותו הדור. מאוד מעניין. הערת עיניים כן, הרגשת החסרון, תחילת תהליך של תשובה, תפילה, התעוררות הרחמים וישועה שלמה.